בא משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. הפרשה הזאת, פרשת ברכת כהנים, מופיעה השבוע בפרשה בסמוך לפרשת הנשיאים. כל הנשיאים המקריבים את הקורבנות לפי הסדר, נחשון בן עמינדב למטה יהודה, נתנן בן צוהר למטה יששכר וכך הלאה. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר בין פרשת ברכת כהנים לפרשת הנשיאים שמופיעה בסמוך לפרשת ברכת כהנים? שאלה נוספת, בפרשת ברכת כהנים, אם שמים לב, נאמר בהתחלה, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, כדי לעשות קו, זאת אומרת בלשון רבים, אמור להם, מיד לאחר מכן, יברכך השם וישמרך וכולי, בלשון יחיד, ואחר כך, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם, שוב חוזרים ללשון רבים. שאלתנו השנייה היא, מה מבקשת התורה ללמד אותנו בכך שהיא פותחת בלשון רבים אמור להם? והיה ראוי שהכהנים יברכו את העם כעם, כציבור, בלשון רבים, אבל הברכה היא בלשון יחיד, ושוב חוזרים ללשון רבים, ואני אברכם. על מנת לענות על שאלות אלו, שאלות האלו מובילות אותנו לסוגיה מאוד מעניינת, סוגיית השלום והמחלוקת. כבר אנחנו רואים בברכת כהנים שסוף הברכה זה וישם לך שלום. נאמר על כך במדרש בקטע השני, רבי מני דשא ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, גדול שלום שכל הברכות והטובות והנחמות שהקדוש ברוך הוא מביאן על ישראל, חותמין בשלום. בקריאת שמע פורס סוכת שלום, בתפילה עושה שלום, בברכת כהנים וישם לך שלום, וכך גם בהמשך, בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר ידידי נוטה עליה כנער שלום, וגדול השלום כשמלך המשיח בא, אינו פותח אלא בשלום, שנאמר מנבוע להרים רגלי מבשר, משמיע שלום. אז ברכת הכהנים שחותמת בשלום מובילה אותנו לסוגיית השלום והמחלוקת. כשנכנסים לסוגיה זו, ראשיתם של דברים במשנה במסכת אבות בקטע השלישי, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהוא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. מסבירים רבותינו הפרשנים על המשנה ברטנורה ועוד, מה הכוונה מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים ומחלוקת שינה לשם שמיים אין סופה להתקיים? ההסבר הראשון, שבעלי המחלוקת יובדו. כל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, זאת אומרת אלה שחולקים ימותו. זאת אומרת סגולה לקיצור ימים זה להיכנס למחלוקת. הסבר שני, אומר לנו הברטנורה, מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, הכוונה היא שבסופו של דבר, כלשון הברטנורה, תכליתה והמבוקש מעניינה לשם שמיים מאותה מחלוקת היא להשיג את האמת, וזה יתקיים כי מתוך הוויכוח התברר האמת. אז כאן יש עומק יוצא מן הכלל. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, הכוונה היא שמתוך המחלוקת תתברר האמת. למשל, בית שמאי ובית הלל חולקים, הלכה כבית הלל. אז מה הכוונה שהמחלוקת סופה להתקיים? המחלוקת הרי לא מתקיימת. אם הלכה כבית הלל, אז אין מחלוקת. אם רבא ורבא חולקים, או אביי ורבא חולקים, פירושו של דבר, הגענו למסקנה, זוהי ההלכה, אז אין מחלוקת. אז מה הכוונה שסופה להתקיים? ההסבר הוא שאף על פי שהיום אנחנו יודעים כפי מי ההלכה, למשל כבית הלל, למרות זאת אנחנו מבררים את שיטת בית שמאי. אף על פי שאנחנו יודעים שההלכה היא כרבה, עדיין מבררים את שיטת אביי. זאת אומרת, בעלי המחלוקת, אלה שחולקים, זה קבלת התורה וקולות וברקים, זה בסדר. אז בעלי המחלוקת, אלה שחולקים, שיטותיהם נשארות גם להלכה. כן? הכל נשאר גם, אף על פי שאנחנו יודעים שהמסקנה היא כאחת השיטות, למרות זאת מבררים את השיטה השנייה, כי זה לשם שמיים. טוב, אז אנחנו מבינים בדברי המשנה מה הכוונה מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אבל מכאן אנחנו צועדים צעד קדימה, והשאלה היא איפה מופיעה המחלוקת הראשונה בעולם. התשובה היא בקטע החמישי, בתחילת בריאת העולם, נאמר, ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. זוהי המחלוקת הראשונה בעולם. ולכן, אומרים על זה חז"ל בקטע השישי, למה אין כתיב ביום השני כי טוב? מכיוון, אומר רבי חנינה, שבו נבראת מחלוקת, או שבו נברא גיהנום. כי ברגע שיש מחלוקת, לעולם אי אפשר לומר כי טוב, כי צריך לחכות ולראות מה יצא מזה. לפעמים בצבא המפקד מחליט לחלק את הכוחות ולשלוח כל קבוצה מכיוון אחר. אי אפשר לדעת בשעת מעשה אם זה טוב או זה רע. צריך להמתין, אחרי שממתינים ורואים את התוצאות, אז אפשר לדעת אם זה באמת כי טוב או חס וחלילה להפך. אותו דבר מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא. אף על פי שהוא יודע מה יהיה מחר, הוא יודע לאיפה הדברים יובילו, למרות זאת הוא בבריאה ביום השני לא אומר כי טוב, כי בשעה שנוצרת מחלוקת אי אפשר לדעת לאיפה זה יוביל. לכן צריך לחכות עד מחר, ומחכים ליום השלישי, וביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב. כי כי טוב מסביר הרמב"ן בקטע השביעי בשורה האחרונה, וירא אלוקים כי טוב שרוצה בקיומו לעד. אי אפשר לומר על מחלוקת בשעה שהיא נוצרת רוצה בקיומו לעד. צריך להמתין, צריך לראות מה יקרה עם זה. אם יוצא מזה דבר טוב, אז רוצה בקיומו לעד, ואם לא, אז כמו כל מחלוקת שהורסת ומקלקלת. זוהי המחלוקת הראשונה ביום השני של הבריאה. המחלוקת הנוספת בבריאה ביום השישי, בקטע השמיני, בשעה שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם. אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, חבורות חבורות. מיהם אומרים אל יברא, ומיהם אומרים יברא. אדם הוא דכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא, שהוא גומל חסדים. אמת אומר אל יברא, שכולו שקרים. צדק אומר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא, שכולו קטן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וישליחו לארץ. הדאו דכתיב, ותשלח אמת ארצה. זאת אומרת, כאשר האמת פונה לקדוש ברוך הוא, ואומרת לו, אל תברא את האדם כולו שקרים, אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, האדם מלא שקרים, אבל יבוא יום שמתוך השקר הוא יבין מה זה האמת. אמת שבאה מתוך שקר, יש לה כוח מיוחד, יש לה כוח מאוד חזק. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאמת, שווה לך לחכות, למרות שכואב לך, למרות שקשה לך. את רואה כל כך הרבה שקרים, למרות זאת, בסופו של דבר, שתתגלה האמת, היא תהיה כל כך חזקה, שהיה שווה לחכות לה. אומרת האמת, בסדר, אני מחכה. זה גם העומק, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים עומדים. מה הכוונה? מקום שבעלי תשובה, בעלי תשובה באמת, שהם מגלים מתוך השקר, יוצרים מקום חדש, יוצרים אור חדש. אור כזה יכול להתגלות רק מתוך שקר. לא שזה יותר גדול מאדם שכל חייו הוא אמת, ודאי שלא. אבל זה יוצר אור מסוים ששווה לשקר, שווה סליחה לאמת, לחכות עד שהאור הזה יתגלה. אבל השלום הוא לא מקבל תשובה מהקדוש ברוך הוא. השלום אומר, אלי ברא, כולו מלא קטטה. הקדוש ברוך הוא שותק, הוא לא נותן תשובה. פירושו של דבר, איפה נמצא השלום? עושה שלום במרומיו. השלום הוא במרומיו. פה אין שלום. פה אין שלום. השלום הוא במרומיו. אז איך אפשר לחיות כאן, בעולם הזה, שכולו קטטה בשלום? איך אפשר? אם השלום הוא במרומיו, אז איך אפשר לחיות כאן בשלום? ההסבר הוא מחלוקת קורח ועדתו. אם נבין היטב מה הייתה בדיוק המחלוקת בין קורח ומשה, נבין איך אפשר לחיות בעולם שכולו קטטה בשלום. מה עשה קורח? קורח, כפי שידוע, בא על משה בשתי טענות. טענה אחת, בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? טענה נוספת, תלית שכולה תכלת, למה צריכה פתיל תכלת? זה ידוע, תודה, זה ידוע, זה מפורסם לכל, אבל יש עוד טענה שטוען קורח. מהי הטענה? בקטע התשיעי. נאמר בחזל, ויקל עליהם קורח את כל העדה. התחיל לומר דברי לצנות. אמר להם, אלמנה אחת הייתה בשכונתי, ואימה שתי נערות יתומות, והייתה לה שדה אחת. באה לחרוש, אמר למשה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. באה לזרוע, אמר לה, שדך לא תזרע כליים. באה לקצור ולעשות ערימה, אמר לה, הניחי לקט, שכחה ופאה. באה לעשות גורן, אמר לה, תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. והצדיק עליה את הדין ונתנה לו. מה עשתה? עמדה ומכרה את השדה. ראתה כל כך הרבה מצוות, פה לוקחים, שם לוקחים, היא ראתה שהרבה פרנסה לא יצא לה מזה, מכרה את השדה, לקחה שתי כבשות כדי ללבוש מגזותיהן וליהנות מפירותיהן. כיוון שילדו, בא אהרון ואמר לה, תני לי את הבכורות, שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצומך הזכר, תקדיש להשם אלוקיך. הצדיק עליה את הדין, נתנה לו הבלדות. הגיע זמן גיזה וגזזה אותן, בא אהרון ואמר לה, תתני לי ראשית הגז, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, ראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו למי לכהן. אמרה, אין בי כוח לעמוד באיש הזה, הרי אני שוחטת אותן ואוכלתן, אולי פה יהיה קצת רווח. כיוון ששחטה בא אהרון ואמר לה, תני הזרוע והלחיים והעקבה. אמרה, אפילו אחרי ששחטתי, לא ניצלתי מידו, הרי אין עליי חרם. היא הקדישה את זה. אמר לה אהרון, אם כן, כולה שלי. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל לך יהיה. ותלן, והלך לו, ונכאה בוכה, היא ושתי בנותיה. אומר קורח, כך עלתה לעלובה זו, כל כך הם עושים, ותולים בקדוש ברוך הוא, קרוב לוודאי, שאת התיאור הזה תיאר קורח, לעיני כל העם, עם כל 250 ראשי סנהדראות, שנמצאים לידו, לפחות חצי שעה, עם הרבה רגש, עם הרבה דמעות, גם של האלמנה, גם של היתומות, של העם ששומע את זה, ולכאורה קורח צודק. כך הקדוש ברוך הוא עושה, באים אליה מכל מקום, לוקחים לה את הכל, לקט, שכחה, פער, שיתגז את הבכורים. התשובה היא, וכאן זה המפתח לכל מחלוקת. מחלוקת מתחילה תמיד שהאדם עושה מה שהוא מבין או מה שהוא מרגיש. ברגע שהאדם עושה את מה שהוא צריך, לעולם הוא לא יגיע למחלוקת. כי הרי מה שאני צריך לעשות, גם מה שאני צריך. שנינו יש לנו הרי אותה מטרה, להביא כבוד שמיים. שנינו יש לנו את אותה מצווה. אבל ברגע שאדם עושה מה שהוא מרגיש, אז ודאי שהשני הרי לא מרגיש כמוהו. ואם השני הרי לא מרגיש כמוהו, מיד נוצרת המחלוקת. מה שקורח בעצם מנסה לעשות כאן, לומר לעם, תראו איפה הרגש שלכם. איזה רגש יהודי זה, כך לעשות לאלמנה ולשתי בנותיה. אבל האמת היא שיהדות בראש ובראשונה זה מה שאני צריך. מה שאני צריך אני עושה, אני לא מבין היום. אני אולי גם לא מבין מחר. אבל יבוא יום ואני יבין ישרים דרכי השם. לא קורה לנו הרבה פעמים בצעירותנו, ההורים או אחרים אומרים לנו דברים מסוימים ואנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו הרי מרגישים בדיוק הפוך. וכשגדלים, פתאום מתחילים להבין כמה נכון זה היה מה שנאמר לנו, כמה נכון זה היה מה שהיינו צריכים לעשות ולא עשינו. וככה זה הרבה פעמים. יש דברים שלא מבינים אותם היום, נבין אותם בעוד 50 שנה. הדור הבא יבין את זה. הדור אחרי זה יבין את זה. אנחנו הרי תמיד רואים לאור ההיסטוריה, תמיד, דור, שניים, שלוש, אחרי ארבעה דורות, כל דבר שהוא לא אמת, הוא מתפרק, הוא מתמוסס, לא נשאר מזה שום דבר. אז לכן, כאן עומד קורח עם הטענה שלו. ומדוע קורח נכשל? מה מביא את קורח לבחון כל דבר רק לפי איך שהוא מבין ולפי איך שהוא מרגיש? כי הטענות של קורח הם, בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? איפה נמצאת המזוזה? על הפתח. תלית שכולה תחלת, למה צריכה פתיל תחלת? הפתיל תחלת נמצא על הפתח של הבגד. קורח לא מבין את הסוד של הפתח. הרעיון של הפתח, שהאדם מרגיש את מה שקורה בפנים, ורואה את מה שקורה בחוץ, ויודע לחבר את זה ביחד. מי שיודע לראות מה שקורה בחוץ, להרגיש מה שקורה בפנים, ולחבר ביחד, לעולם הוא לא מגיע למחלוקת. את הכלל הזה מבקש אליהו ללמד את רבי יוסי לרגע אחד מעבר לדף, בקטע 11 א'. תניה, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. המתין לי עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי שלום עליך רבי, אמרתי לו שלום עליך רבי ומורי, ואליהו מלמד את רבי יוסי מספר הלכות, מלכות תפילה. אחרי שהוא גומר ללמד אותו את ההלכות האלה, השורה הרביעית של המתרחבות, שאל אותו אליהו, מה כל שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהבת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. אמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועונין יהי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו. אליהו מלמד את רבי יוסי, אתה התפללת בחורבה, היית לבד, התפללת בעריכות עם הרבה כוונה. על מי התפללת? לא על עצמך, על כלל ישראל. אבל חיפשת מקום שבו אתה יכול להיות לבד עם הרבה כוונה. למה הגעת? לשמוע את האקו, את הבת קול של הקדוש ברוך הוא. לא יותר מזה. דע לך, בשעה שבאים לבית כנסת, ואולי זה מהר יותר, ואולי זה עם פחות כוונה, אבל אומרים ביחד, אמן יהיה שמי הגדול, אתה רבי יוסי, תוכל לשמוע לא רק את האקו, את הבת קול של הקדוש ברוך הוא, תוכל לשמוע אותו, את הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. זאת אומרת, אליהו מבקש ללמד את רבי יוסי, שאתה נמצא ביחד עם הציבור, אתה רואה את הדברים בצורה אחרת. כשאדם נמצא לבד, הוא רואה בצורה מסוימת. כשהוא נמצא עם הציבור, הוא מרגיש אותו אחרת, הוא רואה אותו אחרת, והוא יודע לחבר את הכל. את זה אליהו מלמד את רבי יוסי, איפה? בשעה שהוא עומד על הפתח. על הפתח של החורבה. שתבין את הסוד של הפתח, שצריך לחבר את הפנים ואת החוץ וליצור דבר אחד, אז תשמע את הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה למעשה מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מבקש מאיתנו. נאמר בקטע ה-12, כי עמוך אחיך ומחר מאחוזתו. אך מסכן, מחר את הבית, אומרת התורה, הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אחד הקרובים עוזר לו לקנות את הבית מחדש. אומר על זה אור החיים בקטע ה-13, פרשה זו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל, ואמר כי עמוך אחיך הוא מחר מאחוזתו. הכוונה היא משכן העדות, זאת אומרת בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נהייתי מסכן, נהייתי אני, מכרתי את הבית שלי, את בית המקדש. והודיע הכתוב, כי גאולתו היא ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב להשם, על דרך אומרו בקרובי הקדש. הוא יגל ממכר אחים, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים, הקדוש ברוך הוא קורא לצדיקים, אך דכתיב, למען אחי ורעי. אז הקדוש ברוך הוא פונה אל האח, אלינו, ורוצה שנעזור לו לגאול את הבית שלו. איך? והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם, לעורר אנשים, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, מה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוהי עולם ברוך הוא לעד. זאת אומרת, לעורר את האנשים לחזור, להתקרב, ובזה שתי השורות האחרונות, יגאל השם מממכרו. ועל זה אומר אור החיים הקדוש דברים קשים, עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. זאת אומרת, בית המקדש שלא קיים, פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא מרגיש אני, והוא תובע מאיתנו שנגאל את הבית. איך? לא לעלות להר הבית. לדעת שמי שבחוץ, לתת לו את האפשרות להרגיש מה שקורה בפנים. שנבין אנחנו כאיש אחד בלב אחד. ואותו מזמור שמביא אור החיים הקדוש, שבו כתוב למען אחי ורעי, מה כתוב קודם לכן? בקטע 14 נאמר שם, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אומר דוד המלך, רוצים באמת ירושלים הבנויה, יש דרך אחת, והיא הפסוק שקודם לזה, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. מי שמבין את הסוד של השער, את הסוד של הפתח, ויודע שצריך לחבר את שני הדברים, הוא מוביל את עצמו ואת כל מי שסביבו צעד קדימה לירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. את זה למדנו בפעם הראשונה מאברהם אבינו. אצל אברהם אבינו כתוב בקטע ה-15, והרא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. טוב, התורה מתארת איכן יושב אברהם פתח האוהל, אבל מיד לאחר מכן פסוק הבא, וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר וירץ לקראתם, ועוד הפעם מפתח האוהל. הפעם זה הרי כבר מיותר, אלא באה התורה ואומרת לנו, אברהם אבינו נמצא אחרי ברית המילה, הוא חלש, הקדוש ברוך הוא עכשיו שולח שלושה מלאכים לרפות אותו. אחד בא לרפות, אחד בא לבשר לשרה, אחד בא להחריב את סדום. המלאכים האלה עוד לא נכנסו הביתה, אברהם לא יודע שהם מלאכים, אבל הוא רואה אנשים בחוץ, הוא רץ לקראתם. מאיפה היה לו את הכוח? הכוח של אברהם זה מפתח האוהל. כל האסנס, המהות של אברהם, שהוא יודע את הסוד של הפתח. וזה מה שאומרים חז"ל בקטע ה-16. פתח טוב פתחת לעוברים ושבים, פתח טוב פתחת לגרים, שאילולי אתה לא בראתי שמיים וארץ, אילולי אתה לא בראתי גלגל חמה, אילולי אתה לא בראתי את הירח. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא עמודו של עולם. למה הוא נהפך להיות עמודו של עולם? כי הוא יושב פתח האוהל כחום היום. הוא יודע לרוץ מפתח האוהל. הוא יודע את הסוד הגדול של הפתח. לכן, מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, פירושו של דבר שיש מחלוקת בעיקרון, אבל כשיורדים לפרטים אין מחלוקת. מחלוקת לשם שמיים, פירושו של דבר שכלפי חוץ יש אולי מחלוקת. יש מחלוקת גלויה, אבל יש אהבה מסתרת. כפי שהגמרא אומרת על בית שמאי ובית הלל, אף על פי שנחלקו אלו עם אלו, לא נמנעו מלשאת נשים אלו מאלו. זאת אומרת, אף על פי שהייתה מחלוקת גלויה בסוגיה זו, בסוגיה אחרת, אבל הייתה אהבה נסתרת. הייתה ביניהם אהבה ואחווה. וזה גם העומק בדברי חז"ל, שבית ראשון נחרב על ג' עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני נחרב על שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש העבירות. מה זאת אומרת שקולה שנאת חינם? כל עבירה שאדם עושה, הוא פוגע בנפשו. לא רק בגופו, אלא בנפשו. באים חז"ל ואומרים, שנאת חינם זוהי הפגיעה הקשה ביותר בנפש של האדם. אין פגיעה יותר קשה מזו. למה? כי תמיד שנאת חינם באה כי אני עושה מה שאני מרגיש עכשיו, מה שאני רואה עכשיו, ולא מה שאני צריך לעשות. אז כשאדם עושה רק מה שהוא מרגיש, והשני מרגיש בדיוק הפוך, מול דבר כזה אין שום דרך. פשוט לא מקשיבים אחד לשני. זה כמו שני פסי רכבת. זה המחלוקת. ולכן באה התורה ואומרת את ברכת הכהנים, ומלמדת אותנו התורה באותה ברכה, איך היא מתחילה? אמור להם, ואחר כך יברכך השם וישמריך, יורדים לכל אחד ואחד וחוזרים בחזרה לבעני אברכם. שאלנו מה עומד מאחורי זה, אז זה פילי פלאים. בקטע ה-19 נאמר בספר החינוך מה עומד מאחורי ברכת כהנים. שירצה להתחיל בברכת רצה, כל הכהנים עומדים בבית הכנסת, עולים לדוכן, ופניהם למול ההיכל, ואחוריהם כלפי העם, ואצבעותיהם כפופות על כפיהם, כדי לעשות קו, ואצבעותיהם כפופות על כפיהם, עד שישלים שליח ציבור בברכת הודעה, ואחר כך מחזירים פניהם כלפי העם, ופושטים אצבעותיהם ומגביעים ידיהם כנגד כתפיהם, ומתחילים לברכך, ושליח ציבור מקרא אותם מילה במילה, שנאמר אמור להם, והם עונים אחריו, אני מדלג לשורות האחרונות, והכהנים, אחרי שהם גמרו, מחזירים פניהם כלפי הקודש, וכופתים אצבעותיהם, ועומדים שם בדוכן עד שיגמור ברכת שים שלום, וחוזרים למקומם. ספר החינוך, דבר נפלא, שהכהן עולה, הוא עומד בצורה רגילה, אז האצבעות מקופלות, כשהוא פורס את ידיו לברך את העם, אז האצבעות פתוחות, ואחרי הברכה שוב הן מקופלות. מה עומד מאחורי הצורה הזאת? פשוט מאוד, כשהאצבעות מקופלות אז כולם ישרות, כשהאצבעות פתוחות כל אצבע יש לה גובה אחר. כשהכהן הולך לברך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמור להם. אתה צריך לדעת, זה עם אחד. זה גוף אחד, זוהי נשמה אחת. אחרי שאתה מבין את זה, אחרי שאת זה אתה יודע, עכשיו אפשר לברך כל אחד ואחד. כי מצד אחד אנחנו עם אחד, אבל מצד שני, היחיד לא מאבד את החשיבות שלו, את המיוחדות שבו. יש אחד שהוא מיוחד בדבר כזה, אחד שהוא מיוחד בדבר אחר, כל אחד והמיוחדות שלו. אחרי שכל אחד מגלה את המיוחדות שלו, מה הוא צריך לעשות עם זה? לתת את זה לציבור. לחזור בחזרה ולהתחבר עם הציבור ביחד. ואני אברכם. מתחילים ללשון רבים, עוברים ללשון יחיד, וחוזרים ללשון רבים. כי זה למעשה המפתח לשלום. שאדם יודע שהוא חלק מציבור, ובאותו זמן הוא גם יודע שיש בו מיוחדיות, הוא מיוחד בדברים מסוימים, ותפקידו לגלות במה הוא מיוחד, ואחר כך
הוא חוזר בחזרה לציבור כולו. ולכן, אותה ציצית שכוח לא מבין למה צריך פתיל תחלת, אם כל התלית התחלת, יש בה עוד דבר מיוחד. הציצית עשויה מצמר ופשטן. צמר זה הרבה חוטים ביחד. פשטן זה כל חוט בנפרד. כל גבעול, every stem, גדל בנפרד. בדרך כלל זה שטנז. בדרך כלל אסור ביחד את הצמר ואת הפשטן. אבל בגדי כהונה הם צמר ופשטן. ציצית הם צמר ופשטן. כשבאים לעבודת הקודש, אין סתירה. מצד אחד, כל אחד הוא חלק מהציבור. מצד שני, כל אחד צריך לזכור את המיוחדות שבו. לא להתבטא לגמרי לציבור ולא לגלות את מה שמיוחד בו. כל אחד צריך לגלות את מה שמיוחד בו ולהראות את זה כלפי חוץ. זה בדיוק כל פרשת הנשיאים. אנחנו מסתכלים על פרשת הנשיאים. הרי למעשה התורה חוזרת בדיוק נשיא אחרי נשיא בקטע ה-18. והיא המקריב היום הראשון את קורבנו נחשון בן המנדב למטה יהודה, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש וכולי, וסוף זה קורבן נחשון בן המנדב. ביום השני הקריב נתנאל בן צוהר נשיא יששכר, בדיוק אותו דבר, זה קורבן נתנאל בן צוהר. וככה יום אחר יום. למה התורה חוזרת על כל פרט ופרט? ויותר מזה, אחר כך התורה הרי עושה את הסיכום הכללי, כמה כפות, כמה מזרקות, בפילי פלאים. מצד אחד, התורה לא חוזרת על כל דבר עוד הפעם. אם אדם מבין שהוא חלק מהציבור, אם אדם מבין שתפקידו זה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז בעצם למרות שהוא נראה כמו השני, הוא גם יודע שהוא שונה מהשני. וכל אחד יש לו את המיוחדיות שבו. זה באה התורה ללמד אותנו. אחרי ברכת כהנים, שמבינים שהכהן יכול לברך באהבה, רק אם הוא מבין שכל אחד הוא חלק מציבור, וכל אחד, אף על פי שהוא חלק מציבור, יש בו גם דבר מיוחד שלו, ורק עכשיו הכהן יכול לבוא ולברך. ממילא אחרי זה אפשר לעבור לכל פרשת הנשיאים. כי פרשת הנשיאים באה ללמד, כל אחד ואחד הוא שונה, אבל הוא חלק מכל הציבור כולו. ואם כך, לאוזן שומעת, איך מסיים את התורה נשיא של כל קורבן? זה קורבן נחשון בן אמינדב. זה קורבן נתנאל בן צוהר. וכך הלאה. זה. כי המילה זה, יש לה משמעות כפולה. מצד אחד, זה, זה דבר ספציפי. מרים באצבע. זה, כלי וענבהו. מצד שני, זה, בגימטריה, זה 12. יחד. שבטי ישראל. יש גם את הייחודיות ויש גם את הציבוריות. זוכרים את יוסף כשהוא הולך לחפש את האחים, להתחבר אליהם, להיות אחד מהם, פוגש אותו איש ואומר לו, מה אתה מבקש? את אחי אנוכי מבקש. הוא אומר לו, חבל על הזמן, נסעו מזה. הם לא רוצים את הזה, את היחד שבטי ישראל. אז המילים האחרונות, המילה האחרונה של יוסף בסוף פרשת ויחי, הוא אומר, פקוד יפקוד אלוקים אתכם והליתם את עצמותיי מזה. אתם יודעים למה אנחנו פה במצרים? כי אז לא הבנתם כמה חשוב הזה. כדי להגיע לזה כלי וענבהו, חייבים להיות ביחד. אי אפשר לעולם להגיע לביחד של זה כלי וענבהו, לזה כלי וענבהו, אם אנחנו לא ביחד. אז לכן, והליתם את עצמותיי מזה. אם תצליחו לעלות מזה, לחבר את הכל ביחד, אז תוכלו גם לראות את השכינה, את גילוי השכינה. כשבאים הנשיאים להקריב, כל אחד מקריב את קורבנו. הקרבת קורבן זה גילוי שכינה. אומרת התורה, זה נראה אותו דבר, אין מה להתבלבל, זה לא אותו דבר. כל נשיא עם המיוחדות שבו, כי זה קורבן נחשון בן עמינדב, אבל זה קורבן נתנאל בן צוהר. כל אחד והזה שלו. כל אחד בייחודיות שלו, ביחד עם הציבוריות שלו. לכן, שאת היסוד הזה מבינים, ואת היסוד הזה חיים, הכל נראה אחרת. ואת זה אפשר רק כאשר מגיעים לאיפה? לפתח אוהל מועד. כשמגיעים לפתח האוהל, אז אפשר לראות מה קורה בחוץ, להרגיש מה קורה בפנים, ואפשר לחבר את הדברים האלה ביחד. וכשאת זה לא מבינים, מה אומר לנו הרמב״ם באיגרת המוסר בקטע ה-17? אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת. המחלה הגוף והנפש והממון. זה מחלה את הכל. ומה נשאר עוד? ראיתי לבנים השחירו, פחות נפחתו, משפחות נשרפו, שרים הוסרו מגדלותם, עיירות גדולות נתעררו, קיבוצים נפרדו, חסידים נפסדו, אנשי אמונה עבדו, נכבדים נקלו ונתבזו, והכל בסיבת המחלוקת. נביאים ניבו, חכמים חכמו, פילוסופים חיפשו ויספו לספר רעת המחלוקת, ולא הגיעו לתכליתה. למה לא הגיעו לתכליתה? כי המחלוקת נמצאת עמוק עמוק בהרגשת הלב של האדם. אם האדם עושה רק מה שהוא מרגיש, אז ממילא מגיעה המחלוקת, כי השני מרגיש הפוך. לכן שנאו אותה ונוסו מפניה, התרחקו מכל אוהביה וגואליה ורעיה. וגם אל כל שער בשרכם אוהב מדדים, התנקרו והרחקו קרבתם, כן תספו בכל חטותם. איזה כוח יש למחלוקת. לכן כשמתחילים את ספר במדבר, פרשת במדבר, פרשת נסו, עד אמצע בעלותך, עם שלם הולך ביחד, איש על מחנהו, איש על דגלו, עסקנו בזה בשבוע שעבר, כולם צועדים, כולם מבינים את החשיבות של הציבור ואת המיוחדות של היחיד. אז לכן כולם עוצרים שיש נזיר, כולם עוצרים שיש בירור של פרשת סוטה. למה? כדי להכניס את כולם למסגרת. זה אפשר רק אם מבינים את החשיבות של האחדות, את החשיבות של הביחד. לכן לעולם פרשת נסו היא אחר מתן תורה, לעולם היא באה לאחר קבלת התורה. כי בקבלת התורה, כפי שכבר אמרנו הרבה פעמים, נאמר הרי כי איש אחד בלב אחד. מצד שני, שהמצרים רודפים אחרי ישראל, כתוב מצרים נוסע אחריהם, אומר רש"י, בלב אחד כאיש אחד. בדיוק הפוך, כי בלב אחד כאיש אחד זה אינטרסים. כל אחד יש לו אינטרס, האינטרס הוא בלב. נגמרים האינטרסים, נגמרת האחדות. אבל כשזה כאיש אחד בלב אחד, זה למעשה גוף אחד ונשמה אחת, באופן כזה הכל מקבל את הצורה האמיתית, הכל מקבל את הייחוד שלנו. אנחנו נמצאים באמת בזמנים לא פשוטים, בזמנים קשים. אנחנו רואים, לפעמים הולכים להירדם קצת, שבוע, שבועיים, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו מחדש ואומר לנו, אם עובר שבוע או שבועיים כאילו בשקט, אין פירושו של דבר שהדברים מסתדרים, הכל חוזר, כפי שכבר אמרנו הרבה פעמים, הלוואי ואני אתאה, זה עוד יחזור בצורה הרבה הרבה יותר נוראה וקשה. העבודה שלנו והתפקיד שלנו לעצור את זה, והדרך לעצור את זה, שנבין, כפי שאומרת התורה באותן ברכות, ונתתי שלום בארץ, ורק אחר כך מה כתוב? ורדפתם את אויביכם. אז השאלה הנשאלת, הרי קודם עושים מלחמה ורק אחר כך עושים שלום. היה צירות כתוב ורדפתם את אויביכם ונסו, ורדפתם אחד מכם מאה ירדופו וכו', ורק אחר כך ונתתי שלום, אומר הספורנו, ונתתי שלום ביניכם. כשיש שלום ביניכם, אז רדפתם את אויביכם ונסו, ואין רודף אחד מכם מאה ירדופו ומאה מכם רבבה ירדופו. כשיוצאים מקבלת התורה, יוצאים מהימים הגדולים שעברנו, והיום הזה שיש לו את היום המיוחד, זה היום הקרבת קורבן העולה, שעליו היו סומכים את ידיהם שלא היו מקריבים אותו ביום טוב. זה היום תבוח, כפי שנקרא בלשון ההלכה, זה האיסרו חג היחיד, ימי החול שבו יש בהם בחינת קדושת יום טוב, זאת אומרת אנחנו עדיין מחוברים בימים האלה למתן תורה, כי בפסח יש שבעה ימים, בסוכות גם כן, אבל שבועות זה רק יום אחד, יש לנו עוד שישה ימים שבהם אפשר לעשות תשלומים לקורבנות שלא הקרבנו בחג. אז אם באמת ניכנס כך לימים האלה ונבין עד כמה חשובה אותה אחדות, נבין עד כמה חשוב הפתח, אז נזכה באמת לעוד פתח, לעוד שער, לשאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. יש כוח.